אתה רוצה לשאול שאלה על סוף פסקה י"ב. אולי נסביר לכם משהו על סוף פסקה י"א?
כן.
בסוף פסקה י"א כתוב כך. שלוש שורות לפני, ארבע שורות לפני סוף הפסקה. ואז לא ייפלא בעיניו איך נשוב לקדמתנו אף כאשר לא ייוותר מאיתנו כמאיש אחד. וכמו שנאמר, אל תראי תולעת יעקב. כי מה נותר מן האדם לאחר שהיה לתולעת בקברו. כלומר, הנביא אומר לנו שתהיה גאולה שלמה, למרות שאנחנו מגיעים למצב הקרוב לתולעת. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל. השאלה היא, מה זה התולעת הזאת? יש תולעת שזה רימה. מה זה רימה? מה שאוכל את הבשר בקבר. אבל יש תולעת אחרת, והזוהר אומר שהכתוב שאומר אל תראי תולעת יעקב מדבר על תולעת המשי. שכנסת ישראל בזמן הגאולה משולה לתולעת משי. מה כל כך מיוחד בתולעת המשי? אגב, זה מעניין שהזוהר יודע על תולעת המשי. כי באירופה המערבית, בימי הביניים, לא הכירו את תולעת המשי. לא ידעו איך המשי גדל. ידעו שזה בא מעצים, חשבו שיש עצים שמוציאים חוטי משי. לא ידעו על התולעת. אז אם הזוהר יודע על תולעת המשי, כנראה שהידע הזה שייך לזמן העתיק, כי בזמן העתיק כן ידעו את זה. מכאן שהזוהר, אי אפשר להגיד שהוא כל כולו בנעימי. אבל בואו נחזור לנושא. מה בנעימי? זה אומר מימי הביניים. שאלת את השאלה הנכונה, אגב, יפה. שאלת מה... מה אני אמרתי? חזרתי על המילה, שאלת מה פירוש המילה, ואמרתי, ככה צריך. טוב, עכשיו, מה הסיפור של תולעת המשי? יש הסבר של הרב צבי טאו באחד מכרכים של אמונת איתנו, הוא מביא לזה משל יפה. הוא אומר שהרי איך התולעת הזאת מתחילה? היא מתחילה קודם כל מביצה קטנה. ביצה קטנטונת. אז כך גם כשהופיעה הציונות ההרצליאנית, זה היה כמו ביצה. אז כולם דיברו על גאולה, אמרו הצופים, המשקיפים כמו שקוראים לזה, אמרו רגע, מה זה? זה רק, זה רק ביצה, מה אתם עושים מזה עניין? אמרו המאמינים, תחכו קצת. זה רק התחלה, זה ביצה, אבל יהיה התחלה, בסוף יהיה מזה פרפר. טוב, מחכים, רואים אחר כך שמהביצה הזאת יוצאת תולעת. ואז כל המאוכזבים אומרים, מה? לזה חיכינו? כל כך הרבה זמן? יצא מזה רק תולעת, מגעילה כזו? אומרים המאמינים, אל תדאגו, צריך עוד קצת סבלנות, יצא מזה פרפר. בסוף התולעת אוכלת, והיא הולכת וגדלה. היא משמינה מאוד. היא עוסקת בשני דברים בלבד, בכלכלה ובביטחון. זה מה שיש לה. אומרים המאוכזבים, זהו, זה הגאולה שלכם, רק כלכלה וביטחון, זה התולעת הזאת ההולכת ומשמינה, נהיית גדולה פי 80 מאיך שהיא הייתה כשהייתה ביצה.
אבל למה התולעת עסוקה? כלכלה מבין, מה זה ביטחון?
בוודאי, יש גם ביטחון של התולעת, ואני אסביר איך. באיזשהו שלב התולעת הרי מתבייתת על עלה שיוצא מגבעול, ומשם פרנסתה. זאת המעצמה המזינה את התולעת. וכדי לשמור על עצמו, היצור הזה מתחיל להפריש הפרשה שהופכת להיות חוטים. זה חוטי המשי המפורסמים. אבל הוא מתחיל ללפף את עצמו בחוטים האלה. זאת אומרת שהתולעת מייצרת כבלים שקושרים אותה בקשר הכרחי אל מקום, אל מקור מחייתה. אין לה ברירה. כל מחייתה באה מאותו עלה ומאותו גבעול. עד שבסוף היא כובלת את רגליה, אם יש לה כבר, זה זיפים הקטנטנים, היא כובלת את כל עצמה עד כדי כך שהיא כבר בלתי עצמאית לחלוטין. היא אפילו לא זזה יותר, התולעת. היא כלואה במקור מחייתה. ואותו מקור מחייה הוא מכתיב לה את כל אורחות חייה. ואז המאוכזבים אומרים, לפחות לפני כן התולעת הזאת הייתה עצמאית. עכשיו זאת תולעת שבויה שמקבלת תכתיבים כל הזמן. אומרים המאמינים, תחכו, עוד יצא מזה פרפר. טוב. אחר כך התולעת מתחילה לפתח תהליכים פנימיים, הורמונליים, שבהם יש כילוי של כל האיברים הפנימיים. כלומר, התולעת בעצם הורגת את עצמה, מתאבדת. עד כדי כך שבסוף לא נשאר כלום חוץ מ... זכר קטן ביותר למה שפעם היה המוח, ומשהו שהוא המשך כלי הרבייה. זה הכל, זה מה שנשאר. כל השאר הופך להיות איזה מין ג'ל גואלי, חסר צורה, חסר כיוון, שאיננו יודע מי הוא ומה הוא, לשם מה הוא בא לעולם וכו'.
איך הוא גדל, איך הוא חי?
הוא כבר, לכאורה, כבר לא גדל, הוא כבר בשלבי מיטה. אומרים כל המאוכזבים, לא רק שהיצור שלכם הוא לא עצמאי, הוא הולך ומחלה את עצמו. כל עברי החיות שלו, הן התרבותיים והן החיוניים, הולכים ונמכרים אחד אחד, הולכים ונעלמים ופורשים. ואז היצור הזה מתחיל להתקשות מבחוץ. ואז הוא מתחיל להצמיח כנפיים. על זה נאמר, אל תראי תולעת יעקב. בסדר? אבל יש תהליכים כאלה, גם בזמן הגאולה. כן. אז אתמול צפינו באחד משלבי הכילוי העצמי של התולעת. כן? טוב. אמר הכוזרי, מי שלא יודע על מה מדובר, יתעדכן אצל אבישי, הוא יודע הכל. טוב, אמר הכוזרי, איש, אני קורא כאן את פסקה י' ב', איש אשר כזה, יחיה חיים ערבים בגלות, ואת פרי אמונתו יאכל בזה ובבא. אולם מי שנושא את עול הגלות שלא ברצון, מפסיד כמעט כל שכרו בשני העולמות. וכאן מישהו רצה לשאול שאלה על... אה, זה אתה, כן. רצית לשאול על סוף פסקה י' ב'. מה?
דילגתי על שתי מילים
שוב. דילגת על שתי מילים, ואז הכל התברר. טוב, יפה. אמר הרחבה, הרעיון הזה הוא פיתח אותו יותר בהרחבה בסוף מאמר ראשון, ששם הוא הסביר שיש תפקיד לגלות. הגלות משנה אותנו, מחליפה אותנו, ועושה אותנו ראויים לגאולה. אמר הרחבה, עכשיו אנחנו פותחים כאן נושא חדש. ומה שמרבה נעימות בחיי חסיד, ומחזקה, ומוסיף הנאה לנאתו, הוא חובת הברכות שהוא חייב לברך על כל מה שהוא מוצא בעולם ועל כל המוצא אותו בעולם. כן? יש כל הזמן ברכות, ברכות. אתה רוצה לאכול תפוח, אתה מברך בורא פרי העץ. אתה רואה את הקשת, אתה מברך, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. אתה שומע את הרעם שכוחו וגבורתו מעלי עולם. וכדומה, הרבה הרבה ברכות. אז אומר החבר, זה מה שמוסיף נעימות לחיים.
אמר הכוזרי, הייתכן הדבר, והרי הברכות, תרחה נוספת הן.
מה אתה רוצה?
מה זה, והכל מוצא אותו בעולם?
כל מה שמוצא אותו בעולם, כל מה שקורה לו. מוצא אותו, הכוונה קורה לו. כן. אז רואה, זה תרחה נוספת, יש אפילו כלל בהלכה. ספק ברכות, להקל. מה פירוש להקל? סימן ש... מה זה להקל? שלא לומר את הברכה. זאת אומרת, הנחת היסוד שמאחורי הכלל הזה, שלומר ברכה זו תרחה. נכון? שהרי אתה אומר ספק ברכות, להקל. משמע שלהגיד את הברכה זה להכביד. מה אתה אומר?
אני הבנתי שבעד את הנסיבים של מרד, הבנתי
אבל הפירוש להקל. היית צריך להגיד, אם אתה אומר שמצד חשש שם השם לשווא, היית צריך להגיד ספק ברכות להחמיר. לא, היית צריך להגיד לי, אז אם כן ספק ברכות להחמיר שלא לומר. אבל אתה לא אומר להחמיר שלא לומר, אתה אומר להקל שלא לומר. משמע שהברכה מוצגת כדבר המכביד. אז הוא שואל, מלך כוזר שואל, איך יכול להיות שברכה שהיא חובה נוספת תחשב לדבר נעים? הרי זו הכבדה. עד כאן השאלה. אמר החבר, האין האדם השלם ראוי לכך שיאמר עליו כי הוא מרגיש בהנאה שבמאכלו ומשתהו יותר מן הילד או מן הבהמה? כשם של הבהמה ראוי לייחס את ההנאה יותר מאשר לצמח, אם כי הצמח מקבל מזון בכל עת. כלומר, אם אתה נותן לפרה עוגת תותים עם קצפת, ועל גבי הקצפת דובדבן, והפרה אוכלת את עוגת התותים עם הקצפת והדובדבן, האם היא נהנית? התשובה היא כן. האם זה משתווה להנאה של אדם שמכיר את הערך האסתטי של הדובדבן והקצפת, שיודע להבחין בטעמים השונים, שיודע גם לתפוס את המזלג בסנוביות יתרה וכדומה? ברור שההנאה האסתטית תרבותית של האדם היא יותר גדולה מזו של הפרה, למרות שזאת נהנית, זאת נהנית וגם זה נהנה. תולעת המשי בזוהר, יאמרו החכמים בעיני עצמם, היא הנותנת, כי הזוהר מאוחר. לא, כי התקופה המאוחרת שבה הופיע הזוהר, דיינו המאה ה-13, היא תקופה שבה תולעת המשי לא הייתה ידועה במערב. כמעוף הברק, במחילה, הווה ונודע על האמת, אכלנו אותה עם האובמה הזה. אני אגיד לך משהו. לי יש מחלה. המחלה שלי זה האופטימיות הכרונית. זאת אומרת, אני טוען שמצבי משבר הם חיוביים, כי הם מהווים הזדמנות להתפתחות. אז נכון, אכלנו אותה, אבל איזה יופי. איך אכלנו אותה?
אני לא מדבר במילה אחת. אני לא מדבר במילה צרה. המילה צרה, את הרי שמצא באמצע, משם תראה את הרווחה.
יפה. יפה, דבריך מעודדים, ידידיה. ובכן, אני חוזר פה לקצפת, כן? לקצפת ולדובדבן. אז זה ברור שאם האדם מודע למה שהוא עושה, או למשל, הוא יודע כמה שהקצפת הזאת היא טובה, כי זה קצפת ללא קולסטרול וכדומה, אז הוא נהנה במיוחד. אמר הכוזרי, אמנם כן, בגלל היתרון שיש לו לאדם בתחושה ובהכרה בשעת ההנאה, כי השיקור, אשר בשעת שיקרותו, הובאו לפניו כל הדברים שהוא מתאווה עליהם. ואכל, ושתה, ושמע ניגונים, ונמצא בחברת רעב, וחשוקתו מחבקתו. אילו סופר לו על כל זה לאחר שנתפקח, היה מצטער על כך. והיה חושב כל זה להפסד ולא לשכר. הועיל והנאות ההן לא באו לידו כשהוא במצב של הכרה מלאה ותחושה שלמה. הוא אומר, וואי, כמה חבל שהייתי שיקור כשכל זה קרה לי, כי אז אני לא זוכר, לא הייתי מודע. אם כן, המודעות מוסיפה הנאה. מסקנה, גם הברכות. אמר החבר, לעומת זה, ההכנה על ההנאה וההבחנה בה, והמחשבה על היעדרה לפני בואה, כוללה כופלות את ההנאה, וזוהי אחת מתועלות הברכות. לכל מי שקיבל עליו לקיימן בכוונה ובשלמות, כי הן מביאות לנפש האדם את ההבחנה במין הענה, ומולידות את ההרגשה בצורך להודות עליה למי שנתנה, לאחר שהיה האדם חושש להיעדרה, ואז תגדל השמחה על הנאה זו. כך אתה מברך, שהחיינו וקיימנו, שהרי אתה רואה את עצמך מזומן למוות, ונמצאת מודה על להיותך חי עוד, שהחיינו. אם הם שחיינו, משמע שיכולתי למות, ואני מודה שהשם החיה אותי. ורואה זאת כזכייה, ויקל בעיניך החולי, ואף המוות בבוא בזמנו, כי בעשותך חשבון נפשך מצאת כי ממסעך, ומתנך עם אלוהיך יצאת ברווח. שהרי לפי טבעך ראוי אתה, כי יעדר כל טוב ממך, כי עפר אתה. אך האלוה היטיב עמך, ונתן לך חיים וענה, ועל אלה אתה מודה. ובבוא השעה, כי היא מלאת, כי היא תלם ממך, ממך, תודה ותאמר, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם, מבורך, וכך תמצא נהנה כל ימי חייך, ומי שלא קיבל עליו דרך זו, חשוב את הנעתו לא להנאה אנושית, כי אם להנאה בהמית, בדומה להנאת השיקור שהזכרנו למעלה. כלומר, איזה יופי שיש ברכות על כל דבר, כי אם יש ברכה על כל דבר, זה מכפיל פי כמה וכמה את ההנאה. על זה נאמר שאדם שמברך הוא בעצם מפונק. למה? בזכות הבורא שנותן לו את החיות הזאת, הבית, מכון מאיר, שמחיה אותו. כן, אז אם אדם מודע למה שקורה לו, ודאי שהנאה כפולה ומכופלת. איפה בדיוק במאמר שלישי הרב מלמד? אני מלמד כעת את מאמר שלישי בעמוד קי"ב במעדורת אבן שמואל. כן. ככה יחשוב החסיד על תוכן כל ברכה מברכות התפילה, ויברר לעצמו מה כוונתה ומה קשור בה. כן, לכן אדם ראוי שילמד את התפילות, ואחרי זה יתפלל. ברור שאי אפשר בזמן התפילה ללמוד, כי התפילה איננה לימוד, התפילה היא חוויה. אבל מהו תוכן החוויה? אם אתה לומד את משמעות המילים, אתה לומד על התפילה, יש אפילו שיעורים על התפילה במכון וכדומה, אז התפילה מקבלת ערך אחר לגמרי. אדם מבין את מה שהוא עושה. זה כמו שמשל אדם לוקח תרופה. אם הוא לא יודע מה מחלתו ומה התרופה עושה, אז היא רק מכבידה עליו. אבל אם הוא יודע מהי מחלתו, והוא יודע איך התרופה פותרת את המחלה שלו, אז הוא שמח בנטילת התרופה. טוב, ככה יחשוב החסיד על תוכן כל ברכה מברכות התפילה, ויברר לעצמו מה כוונתה ומה קשור בה, כך יצייר לעצמו בברכת יוצר המאורות. את סדר, עכשיו אנחנו עוברים כאן לברכות, לא ברכות הנהנין, אלא אנחנו עוברים עכשיו לברכות שבקריאת שמה. שהן ברכות השבח. אז יש שלוש ברכות בקריאת שמה. ברכת יוצר המאורות, ברכת אהבת עולם, וברכת אמת ויציב שסיומה גאל ישראל. זה לגבי קריאת שמה של שחרית. בדומה לזה יש גם בתפילת ערבית שתי ברכות, המעריב ערבים ואהבת עולם, או שבערבית, וגעד ישראל, אמת ואמונה, וגעד ישראל, מה? מה אתה רוצה? ואחרי זה, אמת ואמונה מסתיים בגעד ישראל, וברכת השקיבנו, שהיא גאולה עריכתה. כן, אז סך הכל יש לנו שבע ברכות מסביב לקריאת שמה. מה תוכנן של הברכות האלה? יש במשנה, במסכת ברכות, משנה שמתחילה במתי קוראים את שמה בערבית. אחר כך יש משנה, ממתי קוראים את שמה בשחרית. אז במה התחילו? בלילה. ממשיכים ביום. שואלת הגמרא, אבל אחר כך כתוב, בבוקר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אז כשמדברים על הברכות, מתחילים בברכות שחרית, ורק אחר כך מדברים איתנו על הברכות של ערבית. הפוך מאשר לגבי קריאת שמה עצמה. שואל את הגמרא, מה אתה רוצה?
זה אומר שמי שסופר מהברכות ביום צריך לסתור מהבוקר לערב שאחר כך ולא את הערב לפני?
מה זה משנה? לא, זה לא משנה, אתה יכול לספור איך שאתה רוצה. עכשיו, אז הגמרא שואלת, למה כשהוא דיבר על קריאת שמה הוא התחיל בערבית והמשיך בשחרית? כשדיבר על הברכות התחיל בשחרית וממשיך בערבית. אז לגבי, קודם כל לגבי המשנה הראשונה, למה מתחילים בערבית? כי סדרו של עולם שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר. ולמה בגבי הברכות המשיך, כלומר, מתחיל בשחרית, אומרת הגמרא, כיוון שהתנה היה ממלא עסוק בשחרית, המשיך לבאר ענייני שחרית, ורק אחר כך ערבית. עד כאן תשובת הגמרא. משכנע? ודאי שזה לא משכנע, כי התשובה היא עצמה השאלה, למה זה כך? אבל כששאלנו, אז ודאי שיכולנו להבין מיד, שבן שהוא כבר בשחרית, הוא ממשיך בשחרית. השאלה היא למה הוא ממשיך בשחרית? ברור? תשובה. הברכות מהן? הברכות באות להסביר לי את מה שאני עושה. כך הסביר לנו גם רב יהודה הלוי, נכון? כלומר, הברכה נותנת לי תוספת הנאה, כי אני מבין את המשמעות של מה שאני עושה. אז ברכות קריאת שמע, באות להסביר לי את מהות קריאת שמע. עכשיו, מה היותר נעלם? של ערבית או של שחרית? של ערבית. הרי ויהי ערב, ויהי בוקר. קודם כל היעדר, ואחרי זה הוויה. אז איפה שיש היעדר, זה נעלם, קשה להבין. איפה שיש הוויה, זה גלוי, יותר קל להבין. אז אם כך, תסביר לי את היותר מסובך, ואחרי זה את היותר פשוט. לא. כדי להבין את הנעלם, אתה צריך קודם כל להבין את היותר פשוט. נאמר ככה, זה נכון שא' קודם לב', אבל אם אתה רוצה להבין את א', תתחיל להבין את ב', ורטרואקטיבית תבין את א'. כלומר, מתוך הענפים תוכל לעמוד על מהות השורש. אבל אם אתה מנסה להתחיל מהשורשים, אתה לא תגיע לעולם לענפים. לכן, קריאת שמע היא קודם כל של ערבית, ואחרי זה של שחרית, כי זה שורש וזה ענף. אבל בהסברה, דיינו הברכות, אתה צריך להתחיל מן הענף אחרי זה בשורש. כן, מה אתה רוצה? זה מה שמסביר הרב קוק שם בעינייה. הרעיון, לא הפרט הזה. טוב, יפה. טוב. למה אני לא יכול להתחיל מהשורש? פשוט מאוד. כי אי אפשר לעמוד על התחלה. כדי לעמוד על עניינו של דבר, אתה צריך להכיר את ראשיתו. אז איך מה היא הראשית שעל פיה תבין את הראשית? כלומר, כל דבר, איך אמרו הפילוסופים? כדי להבין אותו, אתה צריך להבין אותו בסיבתו. נכון? אבל הסיבה הראשונה, אין לך סיבה שעל ידה אתה תדע אותה. לכן הסיבה הראשונה נעלמת תמיד. ולכן המסקנה היא שאפשר לעשות, אי אפשר לדעת באמת שום דבר. עד כאן מובן? כן. זאת אומרת שהשאלה, שאלה מפורסמת ברש"י, מה טעם פתח בבראשית? מכיר את השאלה הזאת? לכאורה, זאת השאלה הכי מוזרה שאפשר לשמוע. סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואז אתה שואל, למה התחלת מההתחלה? מה התכוון רש"י בשאלה הזאת, מה טעם פתח בבראשית? אלא במה אתה רוצה שהוא יפתח, אם לא בבראשית? כן, אבל, סליחה, אבל זה בכלל לא אמור להיות שאלה. זאת אומרת, לשאול למה מתחילים מן ההתחלה, זה השאלה האחרונה שצריך לשאול. כי הרי ברור שאם מתחילים, זה מן ההתחלה. אני רוצה שקודם כל תבין את השאלה. לא את התשובה, התשובה זה אני אתן. אני רוצה שהשאלה תהיה ברורה. אני רוצה להבין מדוע יש שאלה בכלל. לכאורה, השאלה היא לא במקומה. אני לא מבקש את התשובה לשאלה, כי זה בכלל לא חשוב בשלב הזה של הלימוד. אני רוצה לדעת למה בכלל רש"י חושב שזה לא בסדר להתחיל מבראשית, שהוא צריך לשאול על זה. והתשובה היא, כי הדבר שהכי לא סביר להתחיל ממנו זה מההתחלה. כי ההתחלה זה דבר בלתי נתפס. ולכן, אם בכל זאת הכתוב החליט להתחיל מההתחלה, צריכה להיות סיבה מיוחדת.
סיבה מעשית?
צריכה להיות סיבה. מהי הסיבה? זה כבר המשך דברי רש"י שם, וזה לא, זה, כן, יודע מה, אפשר להגיד. יש השלכה מעשית, לא סתם השלכה מעשית, השלכה פוליטית. שאם יאמרו אומות העולם, תפסיקו לבנות ביישובים, יאמרו להם בראשית ברא אלוהים. נכון? כך כתוב. מה? ולכן, כשאדם שומע, תמיד שהוא רואה תופעות של מעשה הטבע, הוא תמיד צריך לזכור מי ברא את העולם. כשאדם שומע את ברק שבשמיים, אז הוא צריך לזכור שכוחו וגבורתו מלא עולם, עושה מעשה בראשית. כן? מה? לא לעולם חוסן. לא, צריך לדעת מאיפה הברק בא. אתה אומר שזה שאני אמרתי שאי אפשר להכיר את השורש תחילה, זה סותר מה שאמרתי בשיעור אחר. שהרמב״ם בהלכות יסודי התורה מתחיל במציאות השם, ורק אחר כך בלאהוב אותו. אז אם כן, גם הרמב״ם מתחיל מן הראשית, לא מן הענפים. עד כאן השאלה. תשובה, הרמב״ם כשהוא מסביר על מציאות השם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו, ואם יעלה על הדעת שהוא לא נמצא אין שום דבר יכול להימצאות, ואם לא יימצאו הנמצאים הוא לבדו יהיה נמצא ולא ייבטלו לביטולם, נכון? אבל הרמב״ם מוסיף וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. כלומר, מהי נקודת המוצא שממנה מתחילים? ההתגלות. ההתגלות זה במהלך ההיסטוריה, זה לא בראשית ההיסטוריה. ראיתי? אני שאלתי לענות על שאלתך, אם...
אני מנסה להבין אותה.
אני אמרתי דבר פשוט, אתה אמרת שלפי הרמב״ם מתחילים מן הראשית, ואני עונה לך שזה לא נכון. גם הרמב״ם לא מתחיל מהראשית.
שהתגלות הגיע רק במעמד
הר סיני? כן, בדיוק. הוא מתחיל מאנוכי השם אלוהיך. כן. אז אפשר להמשיך.
לא, אבל זה מדויק.
למה? זה לא מדויק.
עצם זה שאדם זוכר את זה, אז הוא מקיים מצוות עשה. השאלה מתחילים.
איפה מתחילים?
זה מה שזה לא משפור, זה מה שזה...
אלא מאיפה? הרי הרמב״ם, מה זה לא יודע, אתה רוצה להתחיל לא מהאנוכי השם אלוהיך, אז בוא נתחיל באמת לא מהאנוכי השם אלוהיך. נראה את ההלכה הראשונה ברמב״ם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון. ואיך אני יודע שיש שם מצוי ראשון?
זה דבר משני, זה...
לא, זה בדיוק מה שאני, זה לא משני בכלל, אני שואל. נגיד שזה... לא. אני שכחתי עכשיו שיש מצווה. אני שואל בלי ההמשך של המצווה. אני שואל ביסוד היסודות לעמוד החוכמות. אז נאמר שאני יודע את זה מראיות פילוסופיות. נגיד, כמו בחלק שני של מורה נבוכים. שש הוכחות למציאות השם על פי התנועה. במורה נבוכים חלק ב'. אבל מאיפה ההתבוננות מתחילה? מתבוננות בגלגל. בסדר? אז הגלגל זה לא הראשית. אלא אני רואה את התנועה האינסופית של הגלגל, אז אני מניח מניע אינסופי קדום שמניע את הגלגל. נכון? אז לא התחלתי מן הראשית, התחלתי מבית. אתה איתי? אוקיי. עכשיו אנחנו, כן. נכון. ברור שהרב צריך להיות מחובר קודם לשורש. זאת אומרת שקריאת שמה של ערבית קודמת לקריאת שמה של שחרית. אבל כשהוא בא להסביר, הוא מתחיל של שחרית קודם, אחרי זה של ערבית. זה בדיוק מה שאומר לך כאן רב יהודה הלוי, שהברכות של קריאת שמה באות להסביר לך את קריאת שמה. כלומר, מה זה את קריאת שמה? את מציאות השם. הבה נראה. כאשר יחשוב החסיד, ככה יחשוב החסיד על תוכן כל ברכה מברכות התפילה, יברר לעצמו מה כוונתה ומה קשור בה. כך יצייר לעצמו בברכת יוצר המאורות את סדר העולם העליון ואת עוצם גרמי השמיים וגודל תועלתם. ויחשוב כי אם היותם עצומים בעינינו מפאת התועלת הגדולה שאנו מוצאים בהם, אינם אצל בוראם, כי אם כקטן שברמסים. ראיה לדבר, היות חוכמת הבורא והנהגתו המתגלות ביצירת הנמלה והדבורה, לא קטנות מחוכמתו והנהגתו בשמש ובגלגלה, כמו שאמרתי. גדולה מזאת, רושם ההשגחה והחוכמה האלוהית, דק יותר ונפלא יותר בנמלה ובדבורה, אשר אם היותן קטנות כל כך, ניתנו להם כוחות כאלה וכלים כאלה. וחסיד חושב על זאת, למען לא יהיו מאורות השמיים, עצומים יותר מדי בעיניו עד שיפתהו השטן לקבל במקצת את דעת האנשים המאמינים ברוחות הכוכבים ולדמות בנפשו כי הללו מזיקים ומועילים מצד עצמם, ויהיה זה מן מה שנאמר, אם יראה אור כי יהל, ויפת בסתר ליבי, גם הוא עוון פלילי, כי כיחשתי ללוע ממעל. והאמת היא כי אין הכוכבים מועילים ולא מזיקים כי מצד איכותם, ודומים הם בזה לרוח ולאש. שאלתי, האם לפי דברי רבי יהודה הלוי שעכשיו קראנו, הוא מאמין באסטרולוגיה או לא? אתה אומר שכן?
לא מכיר, אבל הוא לא מאמין בזה.
האם הוא מקבל את האסטרולוגיה?
כן, אבל לא בתור חכם.
אני מבין שהוא לא. אני חושב שלא. הוא אומר, הכוכבים מועילים ולא מזיקים כי מצד איכותם. ודומים הם בזה לרוח ולאש. מה? כמו שיש איכות לאש, אז יש גם איכות לכוכבים. מה? נכון. האסטרולוגים אומרים שמצד עצמם הכוכבים מועילים ומזיקים. ואילו כאן רבי יהודה הלוי אומר שהם לא מועילים מצד עצמם, אלא מצד הכוח שהבורא נותן בהם. עכשיו, למה אני אומר את זה? בגלל שיש מישהו שכתב ספר שלם שחצי ממנו הקדיש לטענה שהוא טוען שרבי יהודה הלוי מאמין באסטרולוגיה. ושכל המקומות שבהם הוא כותב נגד זה, במיוחד בין היתר המקום שעכשיו קראנו, הוא בעצם מסתיר את דעתו האמיתית. מה? למה לא להסתיר? כדי לאפשר לאותו אדם לכתוב עבודת דוקטורט. זה הכל. כלומר, אם יש חכם בישראל שאומר דעתי א', סימן שדעתו ב'. זה כמו שלמשל, היום מאוד מאוד מקובל במחקרים באקדמיה שהרמב״ם כמובן לא האמין בבריאת העולם.
הוא הסתיר את זה.
כלומר, נכון שיש כמה מקומות שהרמב״ם כותב במפורש שהוא מאמין בבריאת העולם, אבל זה הוא כתב בשביל לצאת ידי חובת הציבור, כדי לעשות ערפל קרב על דעתו האמיתית היא שהוא לא מאמין.
זה שם כותב
דוקטורטים על משהו אחד, זאת אומרת, אדם שבט, אבל אדם הפוכה. נכון. כן. סיפרתי לכם על הדוקטורט שכתבו על הכוזרי. מישהו כתב דוקטורט על הכוזרי, משהו חבל על הזמן. המחבר של הדוקטורט אמר לעצמו ככה, יש אצל רבי יהודה הלוי הרבה חוכמה. איך יודעים שהוא חכם? הוא מביא פילוסופים. כן, בשביל הדוקטורנט, זה ברור שמי שמסוגל לצטט פילוסופים הוא חכם. מצד שני, רבי יהודה הלוי, יש לו הרבה דברים חשוכים כאלה, גוש אמונים, ארץ ישראל, גזענות כזאת של עם סגולה. לא מתאים לאדם מלומד כמוהו להגיד דברים כאלה. אז הוא הגיע למסקנה שרבי יהודה הלוי היו לו שתי השקפות. ההשקפה הקדומה וההשקפה המאוחרת. ההשקפה הקדומה זה כשהוא היה עדיין כזה נאור. ההשקפה המאוחרת זה כשהוא נהיה חשוך. עכשיו הוא מחלק, וכל הדוקטורט זה כדי לחלק את הקטעים בכוזרי לארבעה סוגים. יש פסקאות שהן שייכות באופן מובהק להשקפה הקדומה שלו, כשהוא היה נאור, פילוסוף. יש כאלה ששייכים באופן מובהק לתקופה החשוכה, המאוחרת, הגזענית, מתנחלית. ויש שני סוגים נוספים של פסקאות. יש פסקאות ששייכות אומנם לתקופה הראשונה, אבל כבר רואים את הניצנים המבשרים את ההשקפה השנייה. ויש כאלה ששייכים להשקפה השנייה, אבל עדיין רואים את שרידי ההשקפה הראשונה. ואז כל מה שנשאר זה לחלק את ספר הכוזרי לפסקאות פסקאות ולסמן.
מה שמיקו את המלחמה?
כן, הבעיה היא, אם הוא היה יכול היה להגיד שיש שני רבי יהודה הלוי או ארבעה רבי יהודה הלוי, היה יותר טוב. הבעיה היא שיש לנו ידיעה היסטורית ודאית שזה מחבר אחד לכוזרי. אז איך לעשות כשאדם לא מבין מחשבה מורכבת? אז הוא אומר שהיו לאדם סתירות פנימיות, ולכן הוא כתב מה שכתב ככה ופה ושם. בסדר? זה, עכשיו, לקרוא את, את הספר הזה, אני אומר לכם, על המקום זה ביטול תורה. כן, בבקשה. עכשיו, כן, אבל אני יכול ללמד זכות על זה. יהודים צריכים פרנסה, והתורה חסה על ממונם של ישראל. אז אם האדם יחיד כבר לעשות דוקטורט במחשבת ישראל, אז הוא זקוק בכל זאת לפרנסה. אם הוא יגיד מה שכולם אומרים, נו, אז מה יתחדש? לא אמרת כלום. תגיד הפוך מה שכולם חושבים, לפחות יהיה לך דוקטורט. כן, הוא קיבל על זה דוקטור. אגב, הספר, אם מי שמעוניין, נמצא בחדר הרמים של מכון מאיר. ראיתי אותו שם. טוב, תשאירו אותו שם, זה בתור מוצג לדורות הבאים. אז איפה היינו? כן. אז לכן, נזכרתי בזה בגלל שפה רבי יהודה הלוי כותב מפורש נגד האסטרולוגיה. אז זה לא מזיק למישהו לכתוב שרבי יהודה הלוי, זה לא מפריע למישהו לכתוב שרבי יהודה הלוי כן מקבל את האסטרולוגיה.
אנחנו מדברים על ברכות של יוצא, אם אנחנו בכל יום מתפללים שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, איך אני יכול להסביר שרמב"ם, מה שהוא אחר, אומר שהוא לא מאמין
ברור שהטענות האלה הן טענות לא נכונות, אני לא קיבלתי אותן. זה כמו שפעם הרב ביגון התווכח באיזה ויכוח עם איזה יהודי שאמר, אני בעד יהדות, אבל לא של רבי יהודה הלוי, כי הוא גזעני, אני בעד היהדות של הרמב״ם. שאל אותו הרב ביגון, האם הרמב״ם בירך בבוקר אשר בחר בנו מכל העמים או לא בירך? כן, מה אתה אומר?
שאלה.
זהו.
יש מקורות ביהדות שמדברים על
האסטרולוגיה,
כוכבים,
מזלות? האם יש מקורות ביהדות על אסטרולוגיה, כוכבים ומזלות? כן. יש סוגיה שלמה במסכת שבת רק על זה. ויש תשובה של הרמב״ם לחכמי מרסיליה. ויש ספר של רבי אברהם בר חייא ברצלוני. ויש ספר של רבי אברהם בן עזרא על זה. ויש בספר כתם פז לרבי שמעון לוי על פי הקבלה, ויש עוד לא יש התייחסות רצינית. השאלה איך להבין. לפעמים ההתייחסות הרצינית היא כדי לדחות. מה הגישה? טוב, זה נושא רחב. יעיין הכבודו בתשובת הרמב"ן בנושא הזה המובד בבית יוסף הלכות עבודה זרה. כן.
הרמב״ם ברך או לא ברך?
האם הרמב״ם ברך אשר בחר בנו מכל העמים?
כן.
הוא ברך. ברך. כן.
כן. אז בעצם רבי יהודה הלוי אומר שבעצם יש כוחות, אין כוחות עצמיים לכוכבים, זה רק כוח שיש למקור.
נכון.
אבל הרמב״ם אמר באחד מהקדימה שזה, כל הדברים האלה זה שטויות בכלל?
האם הרמב״ם חושב על אסטרולוגיה שזה שטויות? כן. הוא כותב את זה במפורש.
זה קשור לזה שיש לחכמי קבלה שם.
בעיקר כל לחכמי מונטפליר. זה נעלוי מונטפליה.
אז יש קשר בין זה שחבר שמאמין?
אם זה קשור לקבלה? לא, זה לא קשור לקבלה. לא, לא קשור. טוב. אז איפה היינו? כן, אז הוא אומר שברכת יוצר המאורות היא באה לראות את חוכמתו של הבורא בכללות המציאות הטבעית. עכשיו, אם תסתכלו בברכת יוצר המאורות, על מה מדובר שם? מדובר שם על המאורות, השמש, הירח, הכוכבים. מדובר גם על המלאכים, לא? השרפים, האופנים, אלה אומרים קדוש, אלה אומרים ברוך. מה זה קשור לטבע? זה חלק מהחוקיות. כמו שיש טבע פיזי, יש גם טבע מטאפיזי. אבל כל זה בסופו של דבר שייך למערכת של החוקיות. אז גם המלאכים. ויש עוד דבר שלישי שמוזכר שם, זה ההיסטוריה. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. כל זה שייך להיסטוריה. אם כן, שם יש זכר לאסטרונומיה, למלאכים, להיסטוריה, ולכללות המציאות המחדש בטובו בכל יום תמיד, נעשה בראשית. אם הרב יכול לבאר איך כוכב במסלולו יכול להשפיע על חייו של אדם, מה יסוד האסטרולוגיה של חז"ל? טוב, זה שתי שאלות שונות. כוכב ומסלולו יכול בהחלט להשפיע, הוא משפיע עלינו. הקרינה הקוסמית משפיעה עלינו, אפילו אנחנו משתזפים מכוכב אחד שכל הזמן משפיע עלינו. וגם הוא גורם אותו כוכב... מה? מה? אני לא יודע, אני גם יודע שיש אפילו מחזורים כלכליים שאומרים שהם תלויים בכתמי השמש. היו נעשו מחקרים על זה. כן, שיש מחזוריות של כתמי השמש כל 11 שנה, וראו שזה מקביל גם למחזורים כלכליים. אז מנסים להבין מה הקשר בין הדברים. כן? יש לשמש כתמים. כן? לפעמים הכתמים גדולים, לפעמים הם קטנים, יש מחזוריות של 11 שנה. לא כל כך מוסבר. על כל פנים זה גם משנה משהו בקרינה. וכנראה שהקרינה משפיעה גם על, על מצב הרוח וכדומה, ויכול להיות שזה גם השפעה על המחזור הכלכלי. המחזור הכלכלי זה הכוונה, יש מכלול של כוחות כלכליים שפועלים כמין מחזור. מה שאתה קורא לך את האינפלציה, את הריבית, את המלחמות וכו', הרבה דברים. יש כמין מחזורים, כן, כלומר זה המחזור הכלכלי. זה תיאוריות בכלכלה. האמת היא שאף אחד לא הצליח עד עצם היום הזה לתת משהו ברור בנושא הזה. ולכן הכלכלנים, אפשר לומר, זה המקצוע הכי טוב בעולם. כי אתה אף פעם לא חייב להגיד משהו מדויק. כי תמיד יש איזה מרכיב שלא חשבת עליו. כן. אז ודאי שיש השפעה. גם הירח משפיע, לא? על הגאות והשפל. וגם, בקיצור, יש הרבה דברים שהכוכבים משפיעים עלינו. עכשיו, זה לא קשור לאסטרולוגיה. האסטרולוגיה שנמצאת אצל חז"ל, היא ההנחה ש... גורלו של האדם נקבע לפי המערכת הכוכבים בשעת לידתו. נכון? שעל זה כותב הרמב״ם שזה שטויות במיץ, עגבניות, תפוזים. זה... לא, אני התלבטתי להגיד עגבניות, כי בזמן הרמב״ם העגבניות לא היו ידועים. לא ידוע על העגבניות. לא, באמת, זה בא מיבשת אמריקה. אז בזמן הרמב״ם לא ידעו מה זה עגבניות, לכן קשה לומר את הביטוי הזה. אבל תפוזים אני חושב שהוא כן הכיר. אבל בכל מקרה, אז איך להבין שיש בחז"ל דברים כאלה? אז הרמב״ם מתמודד עם זה. יש לי שיעור על זה, אני חושב, גם על האסטרולוגיה, שהעברתי במוסד הרב קוק לפני כמה שנים. כן.
לא הבנתי, יש דברים שמובאים לך לתוך פורשת, והרמב״ם מוריד אותם לגמרי?
כן, כן, הרמב״ם מוריד לחלוטין את כל הדיונים על אסטרולוגיה.
באיזה נימוקים?
אז יש לו שלושה נימוקים, ועיין באיגרת לחכמי מונטפליר, אלו היא מונטפליה, ושם הוא מסביר, או בשיעור שלי. האם אני יכול להיית? נגיד ככה, זה כתוב מונטפליר, כלומר, מם, וו, נון, תת, פה, שין, למד, יוד, רש. הלא היא העיר מונטפליה של ימינו, ובמהדורות הישנות של אגרות הרמב״ם, כתוב שזה איגרת לחכמי מרסיליה, הלא היא מרסי, אבל היום יודעים שזה לא לחכמי מרסי, אלא לחכמי מונטפליה, שזה נכתב.
איפה זה נמצא?
איפה זה נמצא? בדרום צרפת, מפורסם במיוחד בגלל האוניברסיטה שיש שם, וגם קבוצת הכדורגל שיש שם. שהיא... לא, מונטפליה. מה? יש קבוצת כדורגל טובה מאוד, כן, במונטפליה, כן.
אתה אומר לי,
כן. טוב. באגרות הרמב״ם. הלאה. וכן, בברכת אהבת עולם. מכוון החסיד, עכשיו יש ברכה שנייה, כן? בברכת אהבת עולם מכוון החסיד כי העניין האלוהי דבק בעדה המוכנת לקבלו כי ידבק האור במראה הזקה. כלומר, יש לנו שני דרכים של דעת אלוהים. או דרך הטבע, או דרך האומה. מה ההבדל בין שני הדרכים האלה? שדרך הטבע אני לא פוגש אישיות, אני פוגש ישות מחוסרת אישיות, קוראים לזה בעברית אימפרסונלי, בעוד שדרך האומה אני פוגש אישיות, סובייקט פרסונלי שפונה אלינו. יש ספר נפלא נקרא אגדה של פסח, מכירים? באגדה של פסח כתוב ככה: ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אז יש לנו פה שני ברוך הוא, האחד על המקום והאחד על שנתן תורה לעמו ישראל. זה המעבר מן האימפרסונלי לפרסונלי, מאלוהות בעצם חסרת משמעות לאלוהות שמגלה לי את רצונה. זה ברוך המקום, ברוך שנתן תורה. זה ההבדל בין יוצר המאורות לאהבת עולם או אהבה רבה אהבתן. ברוך המקום, תראה, אלוהים שהוא רק אלוהי הטבע, אז בעצם זה כאילו שהוא לא קיים, כי אין לי עם מי לדבר. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? אומנם זה יפה, אבל זה יפה בעיני מי? בעיניך אתה הצופה, שאתה אדם. אבל בעצם אתה מול עולם אדיש, גם העץ וגם הים, באמת באמת לא אכפת להם ממך. לא, אם היה רק המקום, אז הייתי בעולם ללא כיוון, ללא משמעות. עובדה שכל העולם כולו, כל המקומות שבהם מדברים על אלוהים, בלי לדעת שהוא מדבר, יוצא עולם אסתטי ומייאש, כאחד. כן? זה עולם שבו אין מה לעשות בעצם, אין עם מי לדבר. כן? אפשר כל יום לשתות קצת בירה ולשחק בסנוקר, אבל בסופו של דבר אין תחליף לחיים. כן.
אולי זה השאלה הראשונה של פרשי, שהשאלה זה היא לא על עניין הבלשית, אלא שהיה צריך להתחיל באלוקים ברא בלשית. אני צריך לדעת מה האלוקים, ואחר כך לדעת למה הלכתי בבלשית.
כן, אז מה אתה רוצה לומר בזה? תסביר את ה...
מה שאמרנו עכשיו. למה לא... השאלה של פרשי אומרת למה אנחנו מתחילים אלוקים ברא בלשית.
למה לא מתחילים באלוהים ברא בראשית? כן, אז זה אי אפשר להבין, כן? אלוהים ברא בראשית.
זה מה שאני שואל, זה אולי זה השאלה של רשי.
כן?
אז מה?
ואז מה תהיה התשובה של רשי?
אז אני צריך לדעת קודם כל, האלוהות.
כן, צריך קודם
כל.
כן, אבל אלוהות, השאלה היא, מה זה אלוהות עבורי? יש אלוהות בתור ראשית השרשרת של הנמצאים, ואז אפשר לומר חסר משמעות, כי הרי מי לא יודע שיש לכל דבר סיבה, אז יש סיבה לסיבה. אבל אין מה לדבר איתו. לעומת ההתגלות דרך עם ישראל, ששם הוא גילה לנו גם את רצונו, את כוונתו. מובן? אז זה ההבדל בין יוצר המאורות לאהבת עולם. גם במזמור י"ט בספר תהילים.
אפשר איזה מילה?
לא, 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 אי אפשר. לנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחב את דעת, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם בכל הארץ. יצא קבעם ומצאת אבל מיליהם, והשמש שם מועל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לערוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו תקופתו על קצותם, ונסתר מחמתו. כמה פסוקים קראתי?
שבע.
שבעה פסוקים כנגד שבעת ימי בראשית, זה הסדר של הטבע. אבל אחרי שיש הסדר של הטבע, תורת השם תלימה. כלומר, אנחנו עולים למדרגה יותר עליונה, לא שאל, אלא השם. כן? אל זה מי שמעלה את השמש מפה ומשקיע אותו שם. יש למעלה מזה תורת השם תלימה משיבת נפש. ראיתי פעם מאמר בעיתון מעט אישה בשם שולמית אלוני. מכירים? אז היא כתבה שיש לה ביקורת על הגישה הדתית אל החיים. הוא אומר, וכי אין מספיק למה להתפעל מזה שהשמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. עד כאן דברי קודשה. והתשובה היא שבעולם שבו רק השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, אין מה שמשיב את נפשי. מקסימום מה שאני יכול להגיע אליו זה להתמזג בהרמוניה הקוסמית. זה נקרא למות מוות אסתטי ומתוק. Kill me softly. לעומת זה, כאשר יש תורת השם, יש לי דיאלוג, יש לי עם מי לדבר. בסדר? חבל שהיא לא שמעה את השיעור שלי. טוב, רצית להוסיף משהו, ידידיה?
כן, על המילה בראשית, כבודו התחיל באלוקים למה. התחיל בראשית בעל אלוקים, ברוך הוא מנגב את המילה בראשית בחוכמה. אם לא תדע בחוכמה, אם לא תעולה,
רק תמנה. וכן לברכת אהבת עולם, מכוון החסיד כי העניין האלוהי דבק בעדה המוכנת לקבלו, כי ידבק האור במראה הזקה. וכי התורה ניתנה לנו מאת האלוה בעלות רצון לפניו, כי תגלה מלכותו בארץ כשם שנגלית בשמיים. וכי החוכמה האלוהית חייבה כי יברא האלוה בארץ לא מלאכים, כי בני אדם, מזרע ודם, שהתנגשו בהם כוחות טבע שונים, והתנצחותם בתוכם מידות שונות, לפי התמורות אשר בעליית המזלות ובירידתם, כמו שנתבהר הדבר בספר יצירה. אך בהיות בני אדם, יחידים או ציבור בעלי מזג זך, יחול עליהם האור האלוהי ותבוא השגחה האלוהית עליהם בדרכים נפלאים ומופלאים היוצאים מן הכלל של סדר העולם הטבעי, ודבר זה מאת האלוה אנו מכנים בשם אהבה ושמחה. עד כאן להיום.